בגיל 23 התחתנת, ובבת אחת כל הדיסקט השתנה?
זה לא יאומן. כאילו שמו לי את הבת, ובאותו רגע החלטתי להיות בת יענה, שזה כמובן לא החלטה מודעת. לא קמתי בבוקר ואמרתי, איזה כיף, יותר אני לא מתעסקת בכסף. ממישהי שהייתה סטודנטית והיה לה רכב ושכר דירה, והייתה לה קופסה שמנהלת קודם כל שכר דירה, אחרי זה הוצאות שוטפות ורק בסוף בילויים, ממש קופסה כזאת עם חוצצים, ונהיה לה תקציב, איתה הוא התחתן, ומיד אחרי החתונה הוא לא הבין מה קרה לי, שלא מעניין אותי לראות מה יש בראש.
ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב ולב, על החיים שלהם, על תפיסת עולמם, ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. בכל פרק אנחנו חוקרים כאן איזשהו היבט של החוויה האנושית ומביאים לכם גם מחשבות וגם כלים פרקטיים שיעזרו לכם לטפח את הבריאות הנפשית והפיזית שלכם וליהנות מהדרך. מוזמנים לעקוב אחרי גם ברשתות החברתיות, להיכנס לאתר שלי, תוכלו להתעדכן בו על הרצאות וסדנאות שאני מעבירה הן לקהל הרחב והן בארגונים, ותוכלו להכיר גם את שיטת התודוליסט שפיתחתי, ערכה שכוללת ספר ואת קלפי משחק ההודעות שאנחנו משחקים בהם גם במהלך הפרקים האלה. כל זה באתר שירלי יובל יאיר, בואו. ברוכים הבאים לפרק מספר 124. לא דיברנו עוד על אהבה שער פעם מתי כספי, והפרק הקודם הוקדש לזה, למיניות ולאהבה ולחשק שלנו, ודיברנו כאן בלי סוף בפודקאסט על אהבה ועל הגוונים השונים שלה, אבל יש נושא שעוד לא דיברנו עליו. לא דיברנו עוד על כסף. ואיך זה יכול להיות? הרי כסף מסובב את העולם, גם על זה נכתבו בלי סוף שירים. כל כך הרבה החלטות בחיים שלנו קשורות לכסף. וגם כסף כמו מין קשור להישרדות שלנו, וגם לתיאבון שיש לנו, לחשקים שלנו ולניהול החשקים שלנו, למגבלות שלנו. כסף הוא משרת מצוין, אבל האדון הגרוע ביותר, כתב פעם פרנסיס בייקון. אז היום נדבר על מערכת היחסים המורכבת שבין אדם לבין כספו, וגם על מערכת היחסים הזוגית שלנו סביב כסף. האורחת שלי, שרית אמיתי, היא מאמנת עסקית בחירה, יועצת זוגית והיא תרפיסטית פיננסית. כן? יש תחום כזה בתוך הפסיכולוגיה, ענף חדש יחסית משנת 2012, שנקרא תרפיה פיננסית. שרית היא גם מחברת הספר אינטימיות פיננסית, איך לדבר על כסף בתוך זוגיות, והיא עוזרת לאנשים ליצור מערכת יחסים חדשה ובריאה עם מר כסף. בשיחה שלנו, נדבר על האופן שבו הבית שבו גדלנו, בונה גם את יסודות התפיסה הרגשית והפסיכולוגית שיש לנו כלפי כסף. נסרטט את המצוקות הגדולות שבני אדם חווים סביב כסף וגם סביב התקשורת עליו. נצביע על דרכים להתקרב, נסרטט את הפערים העיקריים בין בני זוג סביב שאלות של כסף. אני רוצה ללמוד משרית, מהו דייט פיננסי, למה כדאי לעשות אותו ואיך לעשות אותו, ועל כל זה ננסה ככה להקדיש את השעה הקרובה, איך לשפר את הרווחה הכלכלית והנפשית שלנו סביב כסף. טדאם!
איזו הקדמה מפוארת.
מזמן לא אמרתי את המילה כסף, כל כך הרבה פעמים.
מספיק לדבר על כל זה.
משהו מזה ניגע. אז תגידי, גדלת בבית שבו, מה הייתה כאילו האסוציאציה סביב כסף? זה היה משהו שמזכירים, זה היה משהו שמציינים למי יש, למי אין, היה חסר או היה תחושת שפע, מה היה שם?
היה מכל מיני, אחת האמונות שדיברו עליהם בבית, ממש הזכירו אותם, זה אכול ושתו כי מחר נמות. ההורים שלי היו מאוד נהנתנים, הם בשנות ה-70, מה שאף אחד לא, בדרך כלל לא נסו למסעדות ולבתי מלון, הם נסו ובילו ומאוד ערכו המון. אחד הדברים שלא שמעתי בבית זה על חיסכון.
Okay.
אבל ההורים שלי שניהם היו שכירים ובאופן מובנה חסכו לפנסיה וקופות גמל, קרנות השתלמות. אבל אני, שהחלטתי להיות עצמאית כל חיי, לא הבנתי הרבה שנים שאני צריכה לחסוך, כי לא היה ערך כזה בבית.
לא היה ערך של חיסכון.
לא, היה שני פולנים, ולא היה ערך של חיסכון. אני זוכרת שהיה לי חבר מרוקאי, ואמר לי, איך זה שאין לך דירה? אני לא מכיר פולנים שלא עשו, אז ההורים שלי לא חסכו לנו לדירה.
לא חסכו עבורכם.
לא חסכו עבורנו.
לא חסכו ליום סגריר.
לא חסכו ליום סגריר, לא חסכו עבורנו. ברוך השם, הסתדרנו מצוין. אני זוכרת שכשהתחתנתי, הם אמרו לי, אין לנו כסף לתך, ואנחנו, בואו תגורו אצלנו, תקנו דירה, תגורו אצלנו שנה, שנתיים, וזאת תהיה העזרה שלנו.
וככה עשיתם?
כן.
אז היה בית חם, הייתה המון נדיבות.
נכון.
הייתה גם נדיבות עם הכסף.
הייתה המון נדיבות, בתור ילדה, היה ארנק של אבא זמין, היה במקום קבוע במזנון כשהוא חזר מעבודה, וכל פעם הוא, קחי מהארנק של אבא, אנחנו סומכים עלייך. מעולם לא ניצלתי את זה לרעה.
אז היה המון אמון גם סביב כסף.
נכון, היה אמון. לא היה אישו של חסר כסף, אני לא זוכרת, חוץ במלחמת יום כיפור, שהיינו, ההורים שלי קנו דירה חדשה, ואז הוקפאה כל הבנייה, ואז קבלן ביקש הרבה יותר כסף בשביל להמשיך לבנות, היה איזה עניין, ואבא שלי בכלל היה במילואים, אז אמא שלי נאלצה להתמודד, בפעם הראשונה כנראה עם עניין כלכלי משמעותי, אז אבא שלי ביקש מחבר טוב שלו שהיה פצוע, ומבין בכספים לעזור לה, לתמוך בה. כן, היה צריך לקבל החלטות חשובות.
בת אבל... כמה את היית?
בת שש.
את זוכרת את זה או שסיפרו לך?
אני זוכרת, כי פתאום מכרנו כבר את הדירה שלנו, וההורים לא ידעו מה לעשות, לאן לעבור. איכשהו בסוף הצלחנו להזכיר את הדירה שלנו, לזכור, סליחה, מאלה שקנו מאיתנו, ההורים שלי סחרו מהם. בקיצור, הדירה עלתה הרבה יותר ממה שהם תכננו. שאנחנו נמצאים בעיתות מלחמה, יש המון בלטמים עכשיו, של אנשים במילואים, ואנשים מפוטרים, ואנשים שמפונים שצריכים לחולל את העסק שלהם מחדש במקום גיאוגרפי אחר, זה באמת, ככה יצא שעניתי ישר על מלחמת יום כיפור, אבל זה ממש דומה מה שקורה היום.
כן, כן.
גם היום נתקעו עם דירות.
נכון, כי כסף והישרדות קשורים ב... ומעניין שגם מה שאת לוקחת מבית הורייך, זה אכול ושתו כי מחר נמות. כלומר, גם איזה סוג של חרדה, במובן הזה שצריך עכשיו כל עוד אפשר ליהנות עם מה שיש.
נכון, אבל איזנתי את זה.
מה את אומרת?
במסגרת המסע שעשיתי, למדתי לאזן את זה.
זה היה לא מאוזן בבית הילדות שלך?
זה היה לא מאוזן, והרבה שנים הייתי אולי מאוזנת באוש, אבל הוצאתי את כל מה שהכנסתי. ולמדתי חלק מהכספים לחסוך, להשקיע, שמתי לי מטרות פיננסיות להגיע לסכומים מסוימים של, באמת גם ליום סגריר, אבל אני מאוד אוהבת להגיד שאני חוסכת גם ליום לא סגריר, ליום שימשי, שרוצים לעשות שינוי גדול בחיים.
אני חוסכת גם להיום, גם להיום ולמחר.
נכון, כשרוצים להוציא ספר ועוד באופן עצמאי, זה עולה הרבה כסף. תודה עליי שחסכתי ויכולתי לשחרר ליום שימשי.
כדי להגשים את החלומות שלנו.
כדי להגשים את החלומות שלנו, נכון.
בואי נתחיל רגע עם קלף, בסדר? אנחנו אוהבות כזה להיכנס לשיחה דרך אחד מקלפי הטודוליסט. את התבקשת לבחור ואני לא יודעת מה בחרת ועד כמה זה קשור לשיחה שלנו, ותכף נראה, כי לפעמים באופן אסוציאציה.
ברור שהכל קשור. יש, קורה לך שאת פותחת קלף וזה לא קשור, ברור שזה קשור. תודה על היכולת לסלוח לעצמנו על איזו חולשה או מגרעת. ספרו על החולשה שלכם ועל האופן שבו למדתם לחיות איתה בשלום. אז יש לי הרבה חולשות. וחלק מה... לא מזמן השתתפתי בכנס על בושה. ואחד הדברים שלמדנו שם שבושה זה... רגשות האשמה זה מנגנון ההגנה של הבושה. מה זאת אומרת? שכשמישהו מתבייש ממשהו הוא גם מרגיש אשם. והרבה שנים הרגשתי אשמה על האופן שבו ניהלנו את הכסף בפרק א' שלי. ואני לוקחת אחריות מלאה, גם אם הוא היה מנהל בפועל, היה לי נוח לעצום עיניים, היה לי נוח להיות בת יענה, אני נוח לא לדעת, היה לי נוח לא להשתתף בהחלטות. אני זוכרת שניהלנו מסעדה יחד, וכל פעם בדרך חזרה, והם מנסה לדבר איתי על מה קורה מבחינה... כספית, ואני הייתי נרדמת, אמרתי שאני עייפה.
כלומר, ניהלתם יחד, אבל בפועל
אכלתם יחד, אבל לא דיברתם על כסף יחד.
וגם כשדיברנו, דיברנו רע מאוד. Mm-hmm. זה היה מוביל ישר לאימות, לקונפליקט. Mm-hmm. אני לא הבנתי למה הוא רוצה שאני אדבר על כסף. מה זה קשור אליי? הרי הגבר הוא זה שמנהל את הכסף, לא? Mm-hmm. כמובן שזה, שאלת על הבית, זה אחד הדברים שגדלתי, שאבא ניהל את הכסף, והיה אמון, ובאמת הם שיתפו פעולה, וזה היה בסדר לאמא שלי, היא שמחה עליו.
שכסף זה לא דבר שאישה נוגעת בו.
כן.
מתעסקת איתו.
כן.
היא עובדת, היא תורמת לפרנסה,
בהחלט.
אבל היא לא מתעסקת עם זה.
נכון, הוא היה מנהל את שני החשבונות, אלה הם חשבונות נפרדים, הוא היה מנהל את החשבון שלה, ושלא מנהל זה אומר, הייתי שומעת, יונה, העברתי מהחשבון שלך לחשבון שלו, היה מודיע לה, או ההפך, מעדכן אותה לגבי מצב האוברדרפט, וכזה. אבל היא לא הייתה מחוברת למספרים. הייתה חלוקה כזאת שהיא ברוח, היא דואגת ללמוד ולילדים ולחברים ולאירוח ולמשפחה המורחבת, ואבא יותר הגשמי.
אבל אצלהם הם נשארו ביחד וחיו בזוגיות טובה.
נכון.
הפיצול או הפערים האלה שהיו סביב תפקידים מול כסף, לא חרבו את מערכת היחסים. זה גם דור קצת אחר.
נכון.
נכון?
נכון.
בואי, אז בושה, התחלנו עם בושה.
כן.
וכסף או היעדרו.
אז התחלתי להגיד קודם שהייתי בכנס על בושה, ואחד הדברים שגיליתי על עצמי, ואני ממש שמחה על זה, שאני לא מתביישת מהבושה. זאת אומרת, אני נוכחת לזה שאני יכולה להתבייש ממשהו, אבל הדרך שלי להתמודד עם זה, זה דווקא לשתף בזה. אז למשל, כל הספר שלי כתוב על כל הטעויות שעשיתי, ולא התביישתי לספר עליהם, כי אני חושבת שבאמת זה חלק מאינטימיות. וכשאתה מוכן לחשוף את החולשות שלך, ואת הטעויות שלך, ואת המקומות שאתה לא טוב בהם.
אז בספר את גם מתארת את המסע שלך.
נכון.
המסע עם הגלגול הראשון, גם בזוגיות הראשונה, והמסע שלך בזוגיות בפרק ב', שהוא תיקון גם פיננסי, של נכון. מערכת יחסים פיננסית, שאת מנווטת אותה בצורה שהרבה יותר בריאה ונכונה לך.
נכון.
וגם דברים שנחשפת להם בקליניקה, בעצם הניסיון שלך כמי שמלווה ומטפלת, ועוזרת לאנשים לבנות גשר. של תקשורת פיננסית, נכון?
נכון, אני חושב, אחד הדברים שהיו לי מאוד חשובים זה שבגלל שאני יודעת שזה נושא רגיש, והרבה אנשים יכולים להימנע מלקרוא את הספר מתוך פחד, שהם יגלו על עצמם את כל מה שהם מסתירים, את כל מה שהם מתביישים ממנו, אז הבאתי המון סיפורים, גם על עצמי, על כל הטעויות שעשיתי וגם על הלקוחות, וחלק, הערך העיקרי שאני מעבירה, אני חושבת, זה באמת חמלה. אני חושבת שכולנו, מה זה חושבת? אני מאמינה ויודעת שכולנו עושים כמיטב יכולתנו בכל רגע נתון.
ושזה מורכב לכולם.
נכון,
זה
מורכב.
שזה תהליך לימודי. אז בואי נתחיל מזה, למה זה כזה עניין רגיש כסף? נתחיל ממערכת היחסים בין אדם לבין עצמו סביב העניין הזה. איך את רואה את זה?
קודם כל, כמו שאמרת, המורכבות, אנחנו יונקים אותה בחלב אימנו. אם, למשל, אם הייתה איזו הסתרה בבית, למשל, אני אתן לך דוגמה, אני גדלתי עם סיפור שדוד, אח של אבא, ירד מהארץ, כי הוא טובה ציר הבשר, איך אומרים?
כן, ציר הבשר באמריקה?
כן, הלך לעשות כסף באמריקה, וממש גינו אותו ולא דיברו איתו הרבה שנים.
הדוד?
הדוד, אח של אבא שלי.
משפחה ציונית. המשפחה נדתה אותו?
כן, משפחה ציונית שעברה את השואה, אמנם לא היו שורדי שואה, אבל עברו בתקופת המלחמה באירופה ועלו לארץ, זה היה בלתי נסלח מבחינתם, שמישהו מעדיף כסף על ארץ ישראל. והיום כשאני במבט בוגר יותר, אני אומרת, יאו, איזה חוסר לגיטימציה ינקתי בבית על לרצות כסף.
כאילו כסף זה מנוגד לערכים.
כאילו
לרצות, כן. לרצות כסף, זה משהו לא מוסרי, או זה משהו שבעצם הופך אותך לאדם נחות יותר מבחינה
ערכית. כן, זה רדוד, זה שטחי.
הם גם היו דור של צנע.
נכון.
הם היו דור של צנע וצניעות.
לגמרי. אמא שלי הייתה סקפנית לגמרי.
למרות שהם נהנו מהחיים, כן?
אבא שלי היה נהנתן, והוא הדביק אותה בזה. היא באה מבית דתי, ובאמת היה שם הרבה מאוד צניעות. ואבא שלי לימד אותה ככה את טעם החיים, לימד אותה לשתות וויסקי ולצאת ולבלות.
אבל לצאת ולבלות זה שימוש מאוד מסוים בכסף, זה לא בהכרח חומרנות, חפצים ורכוש ולאגור.
נכון, את זה פה היא הדביעה חותם, היא הלכה לסקפנות בבית, הרעיתים היו ישנים, האוטו היה ישן, היא שיפצה, היא אפילו, היה לנו שברולט שנת 62 שהיא צבעה בעצמה.
שיפרה.
כן, היא פעם לא קנתה בגדים, היא הייתה מורה למלאכת יד, אז היא תפרה בגדים, והחצאית הפכה לווסט, והווסט הפך לתחפושת לפורים, כמה שאפשר למחזר ולא להשקיע כסף. היא הייתה מאוד סקפנית בעיקר לעצמה, שזה גם את זה ינקתי, לקח לי זמן לשחרר את זה. יש כל כך הרבה דברים שינקתי מהבית, גם מאבא וגם מאמא.
אז זה כל כך מורכב, נכון?
נכון.
זה גם לא חד-מימדי. לא ינקת רק החול ושתו.
נכון.
אלא גם מה כן, מה לא, מלמדים אותנו באופן מודע ולא מודע, מה מותר לעשות עם כסף, ומה ממש אסור לעשות עם כסף.
נכון. אמרו לי בבית שלא מדברים על כסף. אי אפשר לדבר על כסף בחוץ. וזה דברים שכילד, מכמוך יודעת, אנחנו קוראים את זה כמו אמת צרופה. לא שואלים שאלות.
ומה זה אומר לא מדברים על כסף?
שכסף זה משהו מאוד אישי, מאוד פרטי, לא חושפים אותו, לא מספרים כמה מרוויחים, לא מספרים כמה מוציאים ועל מה. מה, אני זוכרת שכשניהלתי עם הבעל שלי פרק א' מסעדה יחד, ובאיזשהו שלב הוא רצה לקנות אוטו חדש, אמרתי לו, מה פתאום? מה, יחשבו שאנחנו עושים מלא כסף, ולא עשינו מלא כסף, אבל אני חושב שידעו את זה, שאנחנו עובדים נורא קשה, ואנחנו לא מרוויחים הרבה כסף.
והיום, באופנים מסוימים, בתרבות מאוד חומרית שיש, זה הפוך כמעט. יש משהו שזה קריאה היום אצל דור צעיר, אני רואה גם את ההיבטים האלה, לרהבתנות כזאת, רק להגיד כל הזמן כמה יש לך, ושכל סמל מעמד שלך יספר את זה.
יש גם וגם. גם היום אני פוגשת אנשים אצלי במשרד, היות ואני מאמנת, אני קוראת לזה משרד, לא קליניקה, ופחות או יותר אותו דבר, וגם הם, חלק גדול מהם ינקו בבית את החוסר לגיטימציה. יש לי מישהו שיש לו עסק מאוד מצליח, באמת בזכות ולא בחסד, ולא נוח לו עם זה שהוא עושה הרבה כסף.
כן.
וזה לשחרר אנשים מהחוסר לגיטימציה שהם ינקו בבית.
וגם מחוסר הלגיטימציה, ליהנות מההצלחה שלך.
נכון.
מהאופן שבו תרגמת כישרון או חריצות לכסף. כסף הוא גם תרגום לפעמים של זה. לא תמיד באופן ישיר.
כסף הוא מדד להצלחה. אחד המדדים להצלחה, לא רק.
נכון.
אבל גם, ואי אפשר להתעלם ממנו. ואני חושבת ש עניים מתעסקים בכסף הרבה יותר מהעשירים, זאת אומרת, בעיקר סביב החרדות והמצוקה וממה יהיה וכולי, והעשירים יותר פנויים לעשות את יהודם בעולם הזה. אז ועשירים, נשים שחיים ברווחה כלכלית.
זהו, צריך להגיד על זה משהו מעניין, קהנמן חתן פרס נובל, ועשה גם הרבה מאוד מחקרים שקשורים ל-well-being ולאושר, והוא עשה מחקר גדול על השאלה עד כמה כסף קשור לאושר. והמחקרים שלו הראו שיש איזשהו סף בסיסי שמתחתיו, באמת אנשים עסוקים מאוד בהישרדות, והיעדר הסף הבסיסי הזה פוגע באיכות החיים שלהם, גם הרגשית. אבל הוא דיבר על משהו כמו 70-80 אלף דולר לשנה.
בארצות הברית.
כן, בארצות הברית, שזה ממש משכורת מאוד מאוד ממוצעת, נמוכה. או ממוצעת, וגם משהו הראה, כלומר, מעל זה, לא היו ההבדלים ברמות האושר נבעו ממשתנים אחרים לגמרי.
נכון.
והוא כן הראה שדווקא איפה שהיה המון כסף, היו הרבה מאוד סיבוכים. אנשים היו צריכים להשקיע המון זמן בלטפל בהמון כסף שהם צברו. זה הביא איתו המון המון מורכבויות ליחסים. אנחנו מכירים גם מהמשרד שלך, גם מהקליניקה שלי, סכסוכים על ירושות.
נכון.
ואת האופן שבו אנשים מחברים בין כסף להבעת אהבה, ופגשתי גם לא מעט אנשים עם המון המון כסף, והמון חשדנות, ככל שעשו יותר כסף,
נכון.
גדלה החשדנות במה הם באמת מאמינים שאוהבים בהם, האם רוצים אתם נכון. בגלל כספם, זאת אומרת, הדבר הזה כנראה משהו בו מסובך מכל הכיוונים, כמו אוכל, שצריך למצוא את המינון הנכון, להסביע את הרעב, לגדול ולהתפתח, להזין את התאים, אבל אולי לא יותר מדי, לא פחות מדי.
נכון, אני בעיקר מדברת על המושג רווחה כלכלית. שרווחה כלכלית, קודם כל, כל אחד יכול להגיד מה זה עבורו רווחה כלכלית. ויכול להיות שמישהו בשבילו להרוויח 100,000 שקל בחודש זה רווחה כלכלית, ומישהו אחר 20,000 שקל זה רווחה כלכלית. בגדול, רווחה כלכלית זה שאת עומדת בכל ההתחייבויות שלך, השוטפות, אם זה מזון ועם משכנתה, אם צריך או שכר דירה או וכולי, שיש לך בהירות במידה מסוימת לגבי העתיד הכלכלי שלך, הנושא של...
אז איזושהי תחושת ביטחון גם לגבי מה יהיה לך, כן?
ביטחון לגבי מה יהיה, ותחושת שליטה, שאת יודעת מה קורה, שיש לך בהירות לגבי ההכנסות, לגבי ההוצאות, זה לא חייב להיות על הגרוש, אבל בסך הכל שאת יודעת פחות או יותר כמה את עולה בחודש, או כמה אנחנו היחידה הזוגית או המשפחתית עולים בחודש. וגם שיש לך, רווחה כלכלית זה כשיש לך מטרות פיננסיות, שאת יודעת, שיש לך גם יעדים ש... קשורים בכסף, דיברת על הגשמת חלומות, על נסיעות לחול.
אז יעדים התפתחותיים שקשורים בכסף?
זה יכול להיות נסיעה משפחתית לחול, שיש פה ערך של משפחתיות וחוויה משפחתית, זה יכול להיות לעשות שינוי קריירה בעתיד, שעולה הרבה פעמים כסף, וזה יכול להיות כל דבר שהוא, לעשות ניתוח, לא יודעת, כל אחד עם הערכים שלו וסדרי עדיפויות שלו, ואז רווחה כלכלית זה שהנושא מנועל, שאנחנו יודעים מה יש, מנהלים אותו, מקבלים החלטות, ו...
ניהול של התקציב הזה בהתאם למטרות חיי, ולאיך שאני חי.
נכון. אחד הטעויות השכיחות זה כשאומרים לאנשים תקציב, מה הם ישר חושבים? צמצום. עכשיו הם צריכים לעשות, איפה אפשר לחסוך? אני קוראת לזה תקציב רווחה. כשאני נתת שיעורי בית, אני מבקש לעשות תקציב רווחה. קודם כל בואו נלך לאידיאלי. נגיד שאתם יכולים לחיות כמו שאתם רוצים, בואו נראה כמה זה היה עולה. רוב הפעמים אנשים מגלים שהפער הוא לא גדול ממה שהם היום, ושהוא בהחלט אפשרי. וזה אחד הדברים הכי מפתיעים. וגם כשאנשים רואים את הפער, עצם זה שהם רואים ויש להם בהירות, יוצר שקט. גם אם הפער הוא שלילי, זה מדהים לראות את זה. עדיף לדעת, ואז להחליט מה עושים עם זה, מאשר להתעלם ולהימנע מלדעת, כי זה יוצר מצוקה. זה ההפך מרווחה.
אז מודעות, הדבר הראשון זה מודעות, מייצרת, מתחילה לייצר איזשהו סדר.
נכון.
וכמובן שהדברים שאנחנו מפחדים לגלות, גורמים לנו להסתיר מעצמנו, כן?
בדיוק.
אבל זה רק, באיזשהו אופן, אפילו מהקצת שתיארת, הרבה שנים את חיית בלי רצון לדעת, כן? תיארת את הזוגיות הראשונה שלך, ניהלתם עסק, ברגע שבעלך היה מעלה את נושא הכסף, היית נרדמת באוטו.
נכון, זאת אחת הצורות שהיינו מתווכחים כמובן ורבים, ומנסים להימנע מלדבר על זה כדי לא להגיע לוויכוח. אבל המדהים הוא שאני עד בילדותי, משום מה נמשכתי לכסף, עבדתי מגיל מאוד צעיר בבייביסיטר, חסכתי כסף לנסיעה לארצות הברית בגיל 15.
לבד?
עם אמא שלי, אבל אני שילמתי על הכרטיס, זה היה לי מאוד חשוב, בגיל 20 כבר הייתה לי חיפושית, וגרתי בתל אביב, ואני שילמתי את שכר הדירה.
והייתה שמחה ביכולת החיסכון
שלך? הייתה המון שמחה.
גאווה?
כן, כנראה שזה גם עבר בבית, שעובדים ונהנים מהעבודה, וחלק מזה זה גם היכולת, אבל בגלל שבבית בתור ילדה סיפקו את כל צרכיי, הכסף יועד לדברים שהם מעבר, שההורים לא יקנו, לדיסלנד בגיל 15, ההורים לא ישלחו אותי, אז אני... אקשים את החלום. ואני זוכרת שגם השקעתי במניות, את זוכרת שפעם היה בעיתון כזה עמודים של מלא מלא
בגיל
מספרים?
בגיל 15 ידעת
כן,
לעשות את זה?
כן, ביקשתי מאבא שלי שילמד אותי, והשקעתי בטבע.
וואו.
וכן, אבא שלי כמובן השקיע בשבילי, אבל חסכתי מבייביסיטר. ועבדתי בחופשים תמיד.
אז כן גם היה, זה מעניין, כי אמרת, ההורים לא
דיברו
לא השקיעו בחיסכון, אבל דיברו איתך על חיסכון, הוא לימד אותך לחסוך, להשקיע במניה, כאילו,
שואלים
הוא
אותי,
עשה איזה חינוך
בא?
פיננסי.
כן, אבא שלי לא השקיע במניות, אני לא יודעת מאיפה הבאתי את זה, כן. אני מנסה להיזכר, ואני לא יודעת, לא, זה נמחק ממני, אבל זוכרת שבאתי אליו עם בקשה, כנראה שזה היה העידן הזה שכולם השקיעו במניות, עד שהייתה הנפילה של הבורסה.
הוא היה גאה בהתעסקות הזו שלך? בחריצות סביב זה, או ב...
לא יודעת, לא דיברנו על זה באופן ספציפי, אבל אבא שלי היה מאוד גאה בי.
כן.
באופן כללי.
זה נזל גם לזה,
זה
בטח.
זה כנראה היה גם זה. הוא, כן, הוא היה מאוד גאה ב... ואיך שאני בונה את עצמי, כשלמשל בעלי לא הבין מה פתאום אני הולכת ללמוד קואוצ'ינג, שאף אחד עוד לא ידע מה זה, לפני קצת יותר מ-19 שנה, זה היה חדש בארץ, ואז בדיוק מכרנו את המסעדה, וכל אחד היה צריך ללכת, למצוא את הפרנסה שלו, ואני הלכתי ללמוד קואוצ'ינג, מי בכלל ישלם לך על זה, מי בכלל, מי מכיר את זה, ואבא שלי אמר לי, אני אשלם לך על הקורס, אני יודעת שאם זה מה שאת רוצה, תצליחי בזה.
שמח עליי.
שמח עליי, היה משהו שמאוד סמכו עליי מגיל צעיר.
כן.
היה לזה גם, את יודעת, חסרונות, כי הלכו, גדלתי כמו ילדה שמאוד מאוד סומכים עליה, אז פחות שיתפתי בחולשות, ולא באתי כשאני, כן. לספר כשאני במצוקה.
תמיד יש עוד צד.
כן, בדיוק, זה המורכבות שאת מדברת עליה.
אבל את יודעת, אני חושבת על הלסמוך הזה, גם בהקשר של יחס של בן אדם לתקציב שלו. כלומר, שבאיזשהו אופן סמכו עלייך, שההחלטות הכלכליות שאת עושה, למשל, אם את הולכת ללמוד עכשיו את המקצוע הזה, את תרוויחי ממנו, הוא יהיה רווחי. סמכו על זה שאת מנהלת את זה נכון.
אז אני מאוד אוהבת ומעריכה את הוריי שכבר לא בחיים. אבל פה למשל, הם סמכו עליי בהרבה דברים בלי לתת לי כלים. כן. הייתי חושבת היום בדיעבד, עם החוכמה שיש לי היום והניסיון שיש לי היום, שהם יכלו לדבר איתי קצת יותר, לשאול אותי איך אני נערכת לזה, על מה אני מבססת את האמונה שלי בדרך, בוא נראה איך אפשר לנהל את זה נכון, כי אני עשיתי את השינוי הזה כמו מרד, דווקא, אני הולכת להוציא עכשיו 17,000 שקל, אז זה היה און תועפות על קורס קורצ'ינג, שאף אחד לא שמע מה זה הדבר הזה, ואני יודעת שאני אצליח, ואתה עוד תאכל את הכובע, כזה.
לבעלך.
לבעלי.
כן.
טעות מאוד גדולה, שלא שיתפתי אותו בהחלטה, ולא לא שמחתי עליו שהוא יפרגן לי, כי כאילו הכרתי את הסריטות שלו, וזאת אחת הטעויות שעושים זוגות. אני כבר יודעת מה הוא יגיד, אז אני לא אגיד. אני כבר יודעת מה אני הולך לשמוע ממנו, וממש לא בא לי לשמוע את זה ממנו, אז עדיף שאני אעשה לבד, ואיכשהו נתגבר על זה. וזה יוצר הרבה מאוד קונפליקטים.
בין בני זוג יש הרבה מאוד הסתרה, שקשורה גם לכסף, נכון?
כן.
זאת אומרת, אבל רגע לפני שאנחנו כאילו צוללות, כן. לזוגיות, בסיפור שלך, בעצם, מה היה הסוויץ'? אמרת, מגיל צעיר התעניינתי בכסף, אבל אז סיפרת לי בשיחה מדהימה,
כן.
בגיל 23 התחתנת, ובבת אחת כל הדיסקט השתנה?
זה לא יאומן. כאילו שמו לי את הבת, ובאותו רגע החלטתי להיות בת יענה, שזה כמובן לא החלטה מודעת, לא קמתי בבוקר ואמרתי, איזה כיף, יותר אני לא מתעסקת בכסף. ממישהי שהייתה סטודנטית והיה לה רכב ושכר דירה, והייתה לה קופסה שמנהלת קודם כל שכר דירה, אחרי זה הוצאות שוטפות ורק בסוף בילויים, ממש קופסה כזאת עם חוצצים, וניהלה תקציב, איתי הוא התחתן, ומיד אחרי החתונה הוא לא הבין מה קרה לי, שלא מעניינתי לראות מה יש בראש.
מה קרה לך? כאילו בלט את אמא ברגע שהתחתנת?
כן.
כי בבית שלכם, אבא היה זה שמנהל את זה, ומפריש לקופה של אמא, נכון? ומחליט את ה... וזה היה מאוד הרמוני, אבל כאילו, על כן יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, ונכנס לאותם פסים של התנהלות פיננסית שהוא מכיר מהבית?
כן, לדעבוני, כן. זאת אחת הטעויות שאנחנו עושים באופן לא מודע. ועל זה יכולה להיות בושה, אבל גם יכולה להיות סליחה, אפרופו הקלף הזה שפתחנו.
כן.
באיזשהו שלב החלטתי לסלוח לעצמי על כל הטעויות, ולפתוח דף חדש, ולעשות תהליך, ולהכיר בכל המקומות, כל הפערים, וללמוד. צריך ללמוד, זה לא איזה תורה מאוד גדולה, אבל יש פה הרבה דברים שחשוב ללמוד.
מה כדאי ללמוד?
גם על כסף וגם על יחסים.
ברור.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. לבחור נכון, להאמין לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב לבחור נכון. בסוף הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות. אם אתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. לבחור נכון.
מה הדברים החשובים שעזרו לך כשהתחלת ללמוד?
קודם כל, באמת, הכרתי את הדפוסים של עצמי, אוקיי? המסע שלי התחיל, שאת אפשר תמיד להגיד שהוא התחיל בבית, או בגלגולים קודמים אפילו, אבל בוא נגיד, ובאופן מודע, בקורס כסף שעשיתי טרום קורס מאמנים. למדתי באימושן, ושם מי שרצה לעשות קורס מאמנים, היה צריך לעבור קורס כסף. מזמן כבר קוראים לו אחרת, קוראים לו נקודת מפנה, אבל אז קראו לו קורס כסף.
גם כן מכבסת מילים. כן. אז קראו לזה ישיר, קורס כסף.
נכון, אבל גילו שזה באמת עושה שינוי מאוד גדול לאנשים בחיים, אז הפכו את השם לנקודת מפנה. בכל אופן, עשיתי קורס כסף, וכאילו נאלצתי לעשות קורס כסף, ממש לא עניין אותי. באתי ללמוד איך לעזור לאנשים, מה מעניין כסף? אני רק רוצה לברוח מזה. במסעדה כל כך הרבה שנים סבלתי מהשיחות סביב כסף, והצורך לחסוך והצורך להשקיע וכל. ואז אמרו לי, לא, מי שרוצה להצליח באימון חייב לעשות קורס כסף. ואז למדתי, באמת הסתכלתי מה ראיתי בבית, מה למדתי, מה לקחתי, איזה אמונות יש לי, וגיליתי שאני בת יענה. וגיליתי שעשיתי שינוי מאוד גדול בלי להבין שעשיתי, בתור ילדה, כמו שסיפרתי, הייתי מאוד מחוברת למספרים ולכסף ולתכנון.
והרגשת שזה בידיים שלך כילדה.
נכון.
זה היה שלך לגדל את השריר הזה, להתפתח בו, ופתאום הפקרת את זה.
וקודם כל הבנתי שאני צריכה לקחת אחריות. וגם תוך כדי שעניתי על השאלות, אני זוכרת את זה עד היום, למרות שעברו כבר 19, יותר 20 שנה, גם עניתי על השאלות כבעלי. ופתאום הבנתי למה אנחנו כל כך רבים, כי הוא בא מבית כל כך שונה וראה, וחווה דברים כל כך אחרים, והבנתי שהוא צודק. ואני זוכרת שבאתי הביתה ואמרתי לו, עכשיו אני מבינה על מה אתה כועס עליי, על זה שאני מתעלמת, ועכשיו קיבלנו שיעורי בית, לעבור על כל ההוצאות, לראות כמה אנחנו עולים לחודש, ועשיתי קלסר כזה מסודר, והוא היה מבסוט שסוף סוף אני בצד שלו. מה שהסתבר אחר כך שזה לא מספיק, לא מספיק ככה לנהל את הקצב, את הכסף, כי הוא היה מאוד אוריינטד הוצאות וצמצום ולראות איך חוסכים, ואני רציתי להגדיל הכנסות ולראות איך אנחנו מגדילים את האור ולא מצמצמים את החושך, ולא הצלחנו כל כך לדבר. ואז המשכתי אחרי קורס כסף, חשבתי שהחלפתי את האמונות שלי, והנה אני לוקחת אחריות ועכשיו יהיה בסדר, ונקלענו לעוד משבר. כלכלי. ואני זוכרת שבאתי לאבא שלי וביקשתי ממנו שיממן לי מאמן בכיר. אני רוצה, תן לי חכות ולא דגים. היינו משבר, היינו צריכים להחזיר הרבה כסף, ואבא שלי באמת מימן לי מאמן, הייתה לי חימון, גם עזר לי לסגור את ההלוואה שלא היה לנו כסף להחזיר, על הכל אני מספרת בספר דרך אגב,
כן.
ואני זוכרת שגיליתי שאני יהירה כלפי כסף, זאת אומרת, פתאום נחשף בפני גם הממד הרגשי, לא רק אמונות ותפיסות מנטליות, וגשמיות, עד כמה אני מחוברת או לא, גם משהו רגשי כלפי כסף.
מה זה אומר?
זה אומר שאני אחראית על לטפל בילדים, לעזור לאנשים, ללמוד, להתפתח, להגשים את עצמי ואחרים, לעזור לאחרים להגשים, והוא מנהל את הכסף, כי זה הזוטות. אוקיי? Okay? נתתי לו את התפקיד הנחות יותר. אז גם גיליתי שאני אירה כלפי כסף, שכאילו הוא לא
שאת
נתפס...
שאת מתנסית.
מתנסית, בדיוק.
כן, שכאילו כסף הוא מדוכלך, הוא של חומר, הוא לא קשור כן. לעולמות הרוח, שאת עסוקה בהם, בהתפתחות.
נכון. וגם הייתי, התנסיתי כלפי בעלי. אוקיי? Okay? וגם פה התנצלתי. כל פעם שהיו לי תובנות כן. חדשות בדרך, הבנתי, וואו, איזה... איך לא ראיתי? איך חייתי כל כך הרבה שנים בתוך תפיסה, שזה לא חשוב, ולא הערכתי את זה, ואפילו בסתי לו על זה של כסף כל כך חשוב לו, וכל היום נהל, וכל הזמן, שואל אותי כמה רוצאת על זה, וכמה על זה, ומה אתה רוצה לזה? למה אתה מתעסק בכלל בכסף? אז גם פה אני לוקחת אחריות, ולקחתי אז אחריות, ולמדתי לנהל את הכסף, קודם כל לגבות מהלקוחות שלי, הייתי יודעת לגבות מהם, אבל כל ההפקדות, הוא היה עושה, והוא דיבר עם הרואה חשבון, והוא ניהל את כל התוכנה.
להתחיל לדבר את השפה הזאת.
כן. התחלתי לדבר את השפה, התחלתי לדבר עם הרואה חשבון, התחלתי לקרוא קצת חומר באינטרנט, ככה נכנסתי לחשבון הבנק, כל יום ראיתי מה יורד, מה נכנס. נפסח
להירדם מהנושא הזה?
כן, התעוררתי.
התחיל לעניין אותה?
התעוררתי, וגיליתי תוך כדי תנועה, גם שהוא מעניין, שזה לא בשמיים, זה לא כזה, אני יכולה להתמודד עם זה. זה היה שוקינג, כן? הייתי בטוחה שזה...
זה היה חלק מתהליך הגירושים שלך, כי הזוגיות היא הסתיימה.
נכון.
כי לפעמים אני שומעת את זה הרבה אצל זוגות שמתגרשים, שהעובדה שהם נאלצים להתפצל כלכלית, בעצם גורמת לכל אחד מהם לקחת אחריות. חלוקת התפקידים, מה שהפרטתי, מה שהשארתי אצל השני, אני כבר לא יכולה יותר להשאיר. מתפתח שריר, כשאין ברירה, כשמתפצלים.
כשאת אומרת מתפצלים, את מתכוונת בתוך הניסויים או בחוץ לניסויים, כי זה...
כשמתגרשים בית, כן, כשמתגרשים, ואי אפשר יותר לייצר את ה... אין יותר את השותפות הכלכלית.
נכון, אז אצלנו אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל אני יכולה להגיד שהמשבר הגדול בא סביב האופן שבו תפסנו את... לא היה עסק ולי היה עסק אחרי המסעדה שמחרנו וניהלנו אותה יחד, כל אחד הלך לדרכו, ולא הסכמנו על הדרך שבה אנחנו מנהלים את הכסף, הוא לא הסכים איתי, היו הרבה ויכוחים סביב זה, והיה שהוא משבר אמון, ושניפץ את הקשר.
ובשלב הזה את כבר היית גם עצמאית מבחינת עסק. כן.
מסתבר שבניתי את עצמי, כן. במודע או שלא, ליום הזה שאני אצטרך כן. לעמוד בזכות עצמי.
ובנית שם את מערכת היחסים שלך עם כסף, בצורה יותר בריאה.
נכון.
אבל הקפיצה הגדולה שלתוכה את ככה נכנסת בספר שלך, זה איך לייצר את המרחב הבריא הזה בתוך הזוגיות.
נכון.
הספר נקרא אינטימיות פיננסית. לא רק בין אדם לבין עצמו, אלא באמת בין שני אנשים שמנהלים יחד יחידה, עסקית כזאת, בית, חיים. זה בטח נורא קשה לעשות, אבל קצת כמו שתיארת מה זה רווחה כלכלית ומנית כמה יסודות, מה זה יחסים בריאים עם כסף?
אז אני אגיד גם מה יחסים בריאים עם כסף וגם מה זה אינטימיות פיננסית ברשותך. אז יחסים בריאים עם כסף נמדדים בשלושה פרמטרים. אחד זה היכולת להרוויח כסף, לאמונה שלי בעצמי שאני יכולה להרוויח כסף. עכשיו זה לא חייב להיות במישרין. אם אני שותפה של הבן זוג שלי בזכותי, בזכות זה שאני מפרגנת לו, בזכות זה שהוא מפרגן לי, בזכות זה שאנחנו מקבלים החלטות יחד, הוא מרוויח כסף, ואנחנו, יש לי 50% בזה, זה גם להרוויח כסף.
כן, זאת החלטה משותפת.
בדיוק.
שהוא מביא את המשאב הזה, ואת מביאה משאבים אחרים.
בדיוק.
לקשר, אבל זה נעשה תוך דיבור על זה, והבנה שאנחנו שותפים, וכל אחד מכניס רווחים אחרים. אחד רווחים של ממון, והשני רווחים של זמן עם הילדים, ואחד רווחים של אסתטיקה בבית, והשני רווחים של בישול.
נכון, וגם הרווחים שכשהוא בא הביתה מהעבודה, ואני אוהבת אותו ומעצימה אותו, והוא מחר הולך וסוגר עסקה, זה גם כסף. יש לי חלק גם בעשיית הכסף, לא רק בילדים ובזמן. אז קודם כל היכולת להרוויח כסף, בכל מיני צורות, ולהאמין בעצמי, לרובנו יש איזה תקרת זכוכית כזאת, של מספר שאומר כמה אנחנו יכולים להרוויח, בדרך כלל היא קשורה לכמה אנחנו מוצאים בחודש. יש איזה מין התכווננות כזאת, והרבה פעמים אני מעודדת אנשים, בואו תחשבו קצת יותר גבוה,
כן.
לא רק בשביל לשרוד. בואו נראה, ונפתחות אפשרויות שלא חשבו עליהם קודם.
את שואלת אותם בתחילת תהליך אימוני, כמה אתם רוצים להרוויח?
זה אחת השאלות, כן.
מתחילים עם מספרים?
לא מתחילים בהכרח.
כן.
מתחילים קודם כל למה באת, מה כן. חשוב לך להפיק מהתהליך, והרבה פעמים לא מדברים על כסף. כן, אומרים, אני רוצה להגשים את עצמי, אני רוצה סוף סוף לממש את עצמי מקצועית, בא לי להיות אדון לעצמי, הולכים, ואני שואלת, אוקיי, וכסף? גם חלק מהעניין? בטח, אתה אומר, אבל הם לא יעלו את זה, כשאני כן. שואלת יותר נוח.
את צריכה להכניס את האורח הזה לחדר,
כן,
לקרוא
כן.
לו בשמו.
גם זה וגם בדרך כלל באים אליי לאימון עסקי לקוחות פרטיים, זאת אומרת, שהם באים בעצמם, ואז אני שואלת גם איך הזוגיות, כי נורא חשוב בעיניי כשיש לך עסק, שתהיה תמיכה בבית, כי עסק בדרך כלל מאתגר אותנו עם יציבות כלכלית, מאתגר אותנו עם השקעות של פיתוח עסקי, ואם אין שותף פרטנר בבית שתומך בזה, ולוקח חלק מהעול של קבלת ההחלטות, מאוד קשה להצליח עסקית. וככה הגעתי בעצם לזוגיות ולאינטימיות פיננסית, כי פתאום הזמנתי את בן הזוג לתוך תהליך האימון, ועשינו איזה סשן של תרפיה פיננסית, ויצרנו איזשהו שיתוף פעולה, ורק אז המשכנו במטרות העסקיות, כשיש פרטנר בבית.
כן. אני ממש לא מוכנה לוותר על זה. כן. כן, את לא מוכנה לוותר יותר היום בחייך, על שותפות בדבר הזה.
לא אצלי ולא אצל הלקוחות. כן. כאילו זה מבחינתי כן. מפתח. לעצר.
גם אצל הלקוחות, המפתח הוא שאם הם חיים, לא כולם חיים בזוגיות,
נכון.
אבל אם הם חיים בתוך זוגיות, זה חלק מהסיפור.
לגמרי.
אני חוזרת רגע למה שתיארת על בריאות הלקוחות, אוקיי. ביחסים עם כסף, אז אחד זה יכולת להרוויח כסף.
נכון, נכון? השנייה זה יכולת לנהל כסף, וזו מיומנות נרכשת, והיא לא כזאת מסובכת, באמת, כמה דבר, אתה לא צריך להיות רואה חשבון בשביל לנהל כסף, יש בייסיק, והוא ממש פשוט ללמוד אותו, בדרך כלל המורה הכי טוב יכול להיות הבן זוג שלך, או בת הזוג שלך, רק תסכים ללמוד, ולשבת איתו יחד, ושהוא יציג לך את האקסל, ושהוא יציג, זה בסדר, הכי כיף ללמוד מבין הזוג, מה יותר טוב מזה? אז הרבה פעמים לא צריך, ואפשר גם ללכת יחד ללמוד. הרבה פעמים יש זוגות ששניהם נמנעים, ולא מתעסקים בכסף, אז אחד מהעצות שלי זה ללמוד קצת יחד.
מה לומדים בללמוד את זה?
קודם כל באמת לומדים איך מנהלים תקציב, איך אוספים, איך יודעים כמה אנחנו עולים לחודש, איך בודקים את ההכנסות, יש כל מיני פרמטרים בהכנסות, הרבה פעמים גם החיסכון לפנסיה, אנשים אומרים, אני לא חוסך, אבל הם כן חוסכים לפנסיה, והם לא מודעים לזה שכבר יש להם און...
נחסך להם.
שנחסך להם, כן. אז להסתכל על המספרים קצת בצורה יותר עניינית, זה בייסיק ללמוד. אפשר קצת להתחיל ללמוד על השקעות, אפשר לראות איפה אפשר להשקיע, אפשר נדלן, אפשר און, ללמוד את זה קצת, להתחיל סולידי, עם פחות סיכונים, ועם הזמן השריר מתחזק.
השקעות זה עתיד.
נכון.
כן, אפשר כאילו להתחיל אחרי שאתה לומד את הכסף בהווה, זה מעניין, התחלנו עם העבר, אחרי שאתה קצת מבין, מה אתה סוחב על כסף מבחינה רגשית מהבית, ואתה לומד לנהל אותו בהווה ולהסתכל עליו בהווה, אז גם העתיד, לאן אני רוצה לגדול עם זה, איך אני מתכננת חיי, את התקציב שלי העתידי.
נכון, זה באמת המסלול שאני מתווה, מלהסתכל אחורה, שאלון שפיתחתי על הילדות, שאנשים באמת, אחד הדברים שחוזרים על עצמם זה וואו, אף פעם לא הסתכלתי על כסף ככה.
איזה שאלון? מה את שואלת בשאלון הזה?
זה שאלון היכרות כזה של קודם כל מה היה בבית, באיזה בית גדלת? מה הייתה החוויה שלך כילד בהקשר של כסף בבית?
היה, לא היה, הייתה קמצנות, הייתה נדיבות, הייתה חרדה שקשורה לכסף, היו הסתבכויות, היו עיקולים.
נכון, האם היו אירועים קשים סביב כסף, אירועים קשים סביב כסף, יוצרים טראומות סביב כסף, וזה ממש משפיע אחר כך בכלל, ועל הזוגיות בפרט. אז כל מיני שאלות כאלה, מה ראית אצל אבא, מה ראית, מה למדת מאמא, מה ראית אצל אבא, איך היו היחסים ביניהם עם כסף, האם היו ציפיות ממך כשהיית קטן בהקשר הכלכלי, שתלמד נגיד מקצוע שמפרנס אותך בכבוד, יש, או שתלך אחרי הלב, או גם וגם.
כמה המשיכו לתמוך או לא, כן. כשיצאת מהבית, האם נשארת ילד בן 30 או בן 40 שעוד מממנים אותו או לא,
נכון.
מה חינכו אותך? לאיזה עצמאות חינכו אותך בהקשר הזה. האם רצו להשאיר אותך תלוי? יש גם, כסף זה לא רק היעדר. כסף זה גם משאב שלפעמים איפה שיש הרבה, אנשים משתמשים בזה כדי, בשביל שליטה.
נכון.
משחררים, משאירים את השני תלוי בך.
נכון.
דרך כסף.
אז אני חוזרת רגע, כדי שלא נשכח לשלושה אלמנטים שחשובים לראות בבריאות, ביחסים בריאים. כסף אמרנו, להרוויח כסף, לנהל כסף, והשלישי זה ליהנות מכסף. כי יש הרבה אנשים שיש להם הרבה כסף, אבל הם לא יודעים ליהנות מכסף, ואין את הלגיטימציה כמו שדיברנו קודם, ויש את החששות.
וצריך ללמד אנשים ליהנות מכסף.
כן, כן. וגם את זה בדרך כלל אפשר ללמוד מבין הזוג או בת הזוג. יש אחד שיותר נדיב ויותר מפרגן ויותר לארג' כזה, ויש את זה שפחות.
או להידבק, לפעמים נדבקים בבן או בת הזוג שדווקא עוצרים, שמחבים, שסוגרים את הברזים.
זה מדבק פחות, זה מעצבן בדרך כלל. כן, כשמישהו מנסה...
אני ראיתי גם וגם.
גם וגם, אוקיי.
ראיתי שאנשים נדבקים לפעמים בעל כורחם, בצמצום, בחוויה מאוד מצמצמת. ולפעמים הם מצליחים להידבק בחוויה מרחיבה.
מעולה. קודם כל, אני בעד להידבק. כי אני חושבת שאנחנו לא סתם חיים בזוגיות, אנחנו נמשכים לבני זוג שבאים לעשות לנו איזשהו ריפוי, אם אנחנו מתעלים את זה למקום הנכון.
והשלמה. בגלל זה טובים השניים. גם יותר קל לנהל, בסופו של דבר, את גם כותבת את זה, יש לך איזה מושג כזה בספר של בדידות כלכלית. את מתארת שנים שבהם, דווקא בשלבים האלה מאוד ככה עצמאיים שלך עם כסף, כבר למדת ככה, אימצת איזה השקפה, אני אישה עצמאית מבחינה כלכלית, אם אין אני לי מי לי.
נכון.
ואז כשנכנס לזוגיות פרק ב' שאפשרה דווקא שותפות כלכלית אולי מסוג אחר, עוד לא היית ככה, היית צריכה לפשוט את המדים האלה של אני רק דואגת לעצמי, אף אחד לא צריך לדאוג לי.
נכון.
לעשות סוויץ'.
נכון, היה ברור מאוד שאני אישה עצמאית ואנחנו שוויוניים, ולמרות שהוא הרוויח יותר ממני, הכנסנו אותו סכום של כסף כל חודש לחשבון המשותף, שיועד לבית המשותף שעברנו לגור יחד באותה תקופה, וכמובן שכל מה שכל אחד מאיתנו חסך עד שהכרנו ועברנו לגור ביחד, זה נשאר שלו ושל ילדיו, יש ממש נפרדות כזאת. ואז בקורונה הבנתי שהבדידות הזאת שאני חווה, כי פתאום לי יש עסק, הוא שכיר, המשכורות שלו ממשיכות להיכנס, כי התפקיד שלו היה גם, איך קראו לזה, נדרש, או חיוני, חיוני, ואני ברגע התבטלו כל האימונים, כמעט כולם, והייתי ממש במצוקה, ולא הבנתי למה הוא לא שואל אותי, מה, או לא אומר לי, מאמי, אל תדאגי, אני פה. ואני חייתי, כאילו, הוא מבחינתו, אנחנו, לפי הסכם המון, ממשיכים לחיות, ואיך אני הולכת לעשות את זה? זה היה ממש פחד מאוד גדול, ובושה להגיד לו, אין לי כסף, אני לא יכולה לעמוד בהסכם.
בושה להגיד, אני גם תלויה.
נכון.
אני רוצה להיות קצת תלויה, כי אני סומכת עליך, או אני סומך עלייך, אני עכשיו בין עבודות, או... זאת אומרת, היכולת בתוך זוגיות, להיות תלוי בצורה חיובית, לסמוך על זה שכשאני קצת נחלש, אז השני לוקח, כשהוא יחלש, אז אני אקח, שאנחנו לא ככה נוקשים כל אחד בפינה שלו, אלא יכולים לעשות את עבודת הגמישות הזאת.
נכון, סטיבן קובי בספר הנפלא שלו, שבעה הרגלים של אנשים מצליחים במיוחד, מדבר על תלות מתוך בחירה, שזה בדיוק מה שאת מדברת עליו. כן, זה בסדר להיות תלויה, כל עוד זה מדובר, כל עוד יש איזושהי הבנה הדדית, שפעם אני תלויה בך, פעם אתה תלוי בי.
אולי אפילו אם היינו משנות את המילה תלויה, זה בסדר להושיט יד ולבקש עזרה לתקופה? עכשיו אני צריכה שתעזור לי לעבור את הגשר, חצינו לגדה השנייה, בהמשך הדרך יש איזה גדה שאני אעזור לך לעבור.
או שכן או שלא.
כן, והיא לא בכך כלכלית.
נכון.
אולי הגדה הזאת תהיה שאתה צריך אומץ בשביל ליהנות, ואני יודעת לתת לך אותו אולי.
בדיוק, את אמרת את זה קודם, כל אחד מביא את המשאבים לקשר, ואחד הדברים שכואבים לי, זה שהכסף הרבה פעמים מקבל מקום הרבה יותר גבוה מיתר המשאבים, ועושים הסכם המון, וכתוב שם איך מחלקים את הכסף, אבל לא כתוב על הריון של אישה שגובה ממנה מחיר בגוף ובקריירה, ואחר כך לילות בלי שינה והנקה, וכל כך הרבה מחירים אנחנו משלמות, מישהו מתגמל אותנו על זה, או מודד את זה בערכים של כסף?
כי קודם כל כסף הוא כל כך מדיד, ויש כל כך הרבה משתנים אחרים בקשר שהם לא מדידים.
נכון, נכון.
ואז זה להשוות תפוחים עם מלח, זה לא אותם דברים.
נכון, אז בעניין הזה אני באמת חושבת, אני, דרך אגב, אני לא בקטע פמיניסטי, אני חושבת שגם הגברים סובלים מאוד, הרבה פעמים מצפים מהם שהפרנסה תהיה עליהם.
נכון.
ורוצים שהם גם יחזרו הביתה לעזור עם הילדים. נכון. לא כל אנשים, גם אם הם ברווחה, חיות ברווחה כלכלית, בזכות המשרה של או העסק של הבן זוג שלהם, מוכירות אותם על זה. וזוכות להגיד תודה על זה, אפרופו התודות שלך. תודה שאתה מפרנס אותנו ברווחה, ובזכותך אני יכולה להיות בכיף עם הילדים, או אפילו להקים את העסק שלי, הרבה פעמים זה השקעה משותפת, וזה לא ברור מאליו.
כן. יש לך ככה במסע אל עבר האינטימיות הפיננסית, אל התקשורת בין שני אנשים שמנהלים ביחד, משק כלכלי, יש לך מושג נורא יפה, דייט פיננסי, נכון? שם זה מתחיל?
זה התרגום המעשי, אני מאמנת. מעשית. כל מודעות מבחינתי, כל עוד היא לא מתורגמת להתנהלות חדשה במציאות, לא עשינו כלום. מודעות חשובה, אבל היא לא כל הדרך, נכון?
היא לא פעולה.
היא לא פעולה.
מודעות פלוס פעולה.
בדיוק. אז הדייט, אני אוהבת מבנים לקיום. אני בחיים שלי, הרגלים טובים, יוצרים מבנים לקיום, שאנחנו מממשים שם את ההחלטות שלנו, את הערכים שלנו, את המטרות שלנו. אז דייט פיננסי, זה דייט בעצם. קודם כל הוא דייט. חשוב שהוא יהיה כיפי. ואני מתכווננת לזה שזה יהיה מוזיקה טובה ברקע, או אפילו בבית קפה או בחוף הים.
את אומרת דייט פיננסי, ואני חושבת זה כמו דייט עם החמות, זה יכול להיות מהגיהנום, זה כאילו הזמנה, את יודעת, כאילו מין דייט פיננסי, וזה כל כך מנוגד לתרדמה שלך באוטו, כשבא לך הרכוני המציע, נכון?
ולכן בשביל זה אנחנו מדברות. כן. ומשנות הקשר. אחת המטרות שלי זה לשנות הקשר של אנשים, למה כן. זה דייט פיננסי. אז באמת, וזה מתחיל כמו קצת בסקס,
פורפליי.
פורפליי, בדיוק. בואו רגע, אנחנו עוד לא מקבלים החלטות, עוד לא עושים תקציבות, לא, בואו נכיר קצת, בואו נענה על השאלות האלה ביחד, אני אכיר קצת הילדות שלך עם כסף, מאיזה בית באת, אני אכיר קצת את החששות ואת החרדות שלך, אתה תכיר קצת שלי, בואו קודם נכיר.
אז השיחה הזאת, מאיפה באנו כל אחד על ההיסטוריה הביתית שלו עם כסף?
כן,
היא חשובה, היא מתחילה שמה.
היא הצעד הראשון.
וזה חשוב להגיד, זה לזוגות שאלפים חיים ביחד 20 שנה.
לגמרי.
אבל את השיחה הזאת הם לא עשו.
מעולם.
הם ראו את זה, הם רואים איך ההורים מתנהגים, הם מכירים, אבל הם לא עשו את המחקר הזה אחד עם השני.
בדיוק, ולא שיתפו אחד את השני. אז קודם כל, התוצאה המיידית של שיחה כזאת ב-99% זה חמלה. עכשיו, פתאום אני מבינה באיזה בית גדלת, ואיזה חוויות חווית, וכמה היה לך קשה, או כמה ציפו ממך, וכמה... אז, ופתאום אני רואה אותך בעין אחרת, ואתה רואה אותי בעין אחרת. לפני שאנחנו מתחילים אבל לשוחח, שכחתי להגיד, הדבר הראשון זה להשאיר את הביקורת בחוץ. אנחנו חייבים מרחב בטוח שיאפשר לנו את האינטימיות. ביקורת בחוץ, לזכור שעשינו כמיטב יכולתנו עד רגע זה, בכלים שהיו לנו, במודעות שהייתה לנו, ואנחנו פותחים דף חדש. דייט פיננסי זה דף חדש ביחסים.
מחברת נקייה.
מחברת נקייה. אנחנו שוכחים את כל הכעסים ואת הטעויות, וסולחים אחד לשני, ככה, מתוך הנחה שעשינו כמיטב יכולתנו, אף אחד לא התכוון פה לפגוע בשני, אף אחד לא התכוון לרעה.
אז בעמוד הראשון של השיחה, בפורפליי, אנחנו מדברים על מאיפה באנו.
נכון.
מה למדנו על כסף, על הניהול שלו, ועל הבושה שקשורה לו, או האשמה, או הגרידיות, מה שזה לא יהיה, מהבית שבו גדלנו.
נכון, ואתם תגלו, אני מבטיחה, שהדייט מתארך הרבה יותר ממה שחשבתם, והוא הרבה יותר כיפי.
מה זה, זה סימסטר, זה לא...
נכון, ורוצים עוד, ושותים גם כוס יין. ומתקרבים כתוצאה מזה. פתאום יש, כמו שאמרתי, חמלה שמקרבת מאוד, ורואים את הצד האנושי בבן הזוג, ואת הילד הקטן שהוא היה, ומה הוא היה צריך לחוות. המון אנשים עם טראומות סביב כסף. אם זה טראומה כי ההורים כל הזמן רבו, אם זה טראומה כי היה שם אירוע טראומטי, כמו פשיטת רגל, אפילו שהסבא פשט רגל, זה השפיע מאוד על המשפחה. כל מיני דברים. באמת, יש המון סיפורי, יש פרק על טראומות. אז זה קודם כל. ואחרי זה, אנחנו שואלים, מה זה הרווחה הכלכלית בשבילנו? בוא נייצר מודל זוגי שאנחנו לוקחים אחריות עליו, שזה מה שאנחנו רוצים להראות על הילדים שלנו. מה זה בשבילנו רווחה כלכלית? כמה חשוב לנו להרוויח? באיזה אופן חשוב לנו להוציא את הכסף? איזה ערכים חשוב לנו להנחיל לילדים שלנו? אני מכירה זוג שיש לו מטפלת בבית, כי הם שניהם מאוד קרייריסטים, והמטפלת מאפשרת להם לבוא ולא להתעסק בכביסות ובניקיון וזה, ולהיות נטו עם הילדים. אז הם אולי מעט שעות, אבל מאוד נוכחים עם הילדים, הם מאוד משתפים פעולה סביב הילדים והחוגים ומעורבים וכולי, ויש בושה סביב המטפלת.
יש בושה, כן, כי זה לא כאילו... בערכים, כאילו יש...
והילדות קצת מפונקות. אז איך אנחנו בכל זאת מעבירים להם אחריות על... עבודות בבית, למרות שיש מטפלת בבית שעושה את הכביסות. אז יש פה הרבה שאלות על ערכים שאנחנו רוצים להעביר לילדים, ובואו נייצר את השותפות הזאת. עכשיו בואי, אנחנו שונים, ויש לנו סדרי עדיפויות אחרים וערכים אחרים, אז בואי נבוא אחד לקראת השני, זה השלב השלישי, אוקיי? להכיר אחד בצרכים של השני, מה חשוב לשני, ולא לחשוב רק שמה שחשוב לי.
ובשאלות על הצרכים, זו שאלה, למה את זקוקה? מבחינה כספית, מה היית רוצה לממש באמצעות
בדיוק,
כסף.
נכון.
למשל, אמא לא היה לה כל כך חשוב שיהיה בה אוטו חדש, היא צבעה נכון. את הישן, אבל היה לה אולי חשוב לנסוע לחול.
במקרה כן? של אמא שלי היה לה מאוד חשוב ללמוד, אמא שלי כל הזמן למדה.
ללמוד. כן. אז על זה, זה היה משהו שהיא הייתה זקוקה לתקציב המשפחתי עבורו.
נכון, ובגיל 45 הם החליטו שהיא יוצאת לפנסיה מוקדמת, והיא הלכה ללמוד ציור, והפכה להיות ציירת.
וואו.
וגם לזה, לשינוי קריירה, צריך להיערך.
והם החליטו את זה יחד.
הם החליטו יחד, ונערכו כלכלית לעניין הזה. ואני לא יודעת בדיוק איך נערכו, אבל אני יודעת שנערכו כלכלית. אני חושבת שבדיוק השתחררה איזה קרן השתלמות גדולה, ואמא שלי יכלה ככה, גם הייתה פנסיה, אבל היא לא הייתה מלאה, והם יכלו להשתמש בכסף הזה עד שהיא תבנה את עצמה. והיא באמת הייתה ציירת שמכרה ציורים.
מקסים. אבל השיחה הזאת היא נורא חשובה בין בני זוג.
מאוד.
הסעיף השלישי. מה אנחנו רוצים לממש עם הכסף? מה כל אחד? למה כל אחד זקוק ומה אנחנו זקוקים ביחד?
נכון.
כי היא נוגעת גם לפעמים בחלומות. אנשים לא תמיד מעיזים. להביע את החלומות שלהם,
נכון.
לחתור למימוש שלהם, ואז הם מאשימים את השני שבגללו, אבל הם אף פעם לא הביעו את זה בכלל.
נכון. אז בדרך כלל הפערים נובעים מזה שאחד מאוד מסודר ורוצה להיות מתוכנן ולדעת מה קורה ולתכנן את התקציב, והשני ככה יותר נהנתן ורוצה לזרום ולהיות ספונטני. אחד מאוד צריך יציבות כלכלית, והשני יותר אמיץ לקחת סיכונים, זה הרבה מאוד קונפליקטים סביב אומץ לעומת יציבות.
זה קונפליקטים סביב הבדלי אישיות ביחס לכסף, נכון? יש גם איזה הבדלים לא רק מאיפה באנו, אלא גם לסוג האדם שאנחנו.
זה מכלול.
מכלול.
כן, של איכויות ו-DNA שחלקו באמת מהבית, וחלקו מהגנטיקה שלנו, mm-hmm. נכון? שאלה שאנחנו אף לא יודעים לענות כמה מזה וכמה מזה. בכל אופן, אז מתוכנן לעומת, ויש גם אחד הקונפליקטים השכיחים, זה סביב ילדים. את כמה לפנק אותם ולא להכביד עליהם בענייני כספים, ואת כמה לחנך אותם ושידעו להעריך כסף, ושידעו שקשה, לא יודעת אם קשה, אבל במה זה כרוך, וכשההורים לא בבית, ואתם בוכים שההורים לא בבית, זה כי הם מפרנסים את המשפחה, שאפשר יהיה לאפשר לילדים כל מיני דברים, ויש הרבה מאוד קונפליקטים סביב ילדים. חתונה, סביב חתונה יש המון קונפליקטים, הצד שלו, הצד שלה, סדרי עדיפויות, כמה משקיעים בסמלת קלה, באולם.
אלה גורמי המצוקה שיש כן. בין אנשים סביב כסף, נכון?
נכון.
דבר נוסף שקיים הרבה במצוקות זה אמון, נכון? נכון. כסף ואמון במערכות היחסים.
כן. יש הרבה בגידות בכסף, רק שלא מתייחסים אליהם כבגידה.
כן. זה אחת הצורות הקשות של הבגידה.
נכון.
היא
נכון.
לא מינית, היא לא רגשית, היא לא בלי נכון. בגידה קשה.
נכון. ספרי קצת. אסתר פרל בספר שלה הנפלא, הסיפור מהצד, מתארת בגידות באינסוף ניואנסים, ואחת מהם זה באמת כסף. כשאני מלווה לחברה או לאח כסף בלי לספר לבן זוג שלי, זה בגידה, כי כשהוא מגלה, הוא נורא נפגע. כי ישר הוא גם, קודם כל, לא שמחת עליי שאני אסכים לזה. היית צריכה להסתיר את זה ממני הרבה
אז
פעמים.
אז בגידה זה שימוש במשאבים המשותפים.
נכון.
בלי לידע.
נכון, בלי לידע. זה הרבה פעמים בקטנה, כאילו, קניתי בגדים וחתכתי את הטיקטים של הבגדים, כדי שלא יחשב שזה חדש. מה, לא ראית את זה? יש לי את זה כבר איזה שנתיים כזה, וזה שקר.
ויש בגידות אחרות של השקעות שאנשים נכנסים אליהם ולא מספרים שהם עשו השקעה כזאת, ותוך רצון דווקא להראות שהצלחנו, אני חותר למשהו טוב, עוד מעט זה יסתדר.
נכון, אחד המחקרים בתרפיה פיננסית, זה על נאמנות כלכלית, ובאמת רואים שרוב השקרים והבגידות נסלחים בקשר, אם זה סביב הוצאתי על הילדים ואמרתי להם אל תגידו לאבא או להיפך, אם זה סביב באמת הנאות ובגדים וסולחים, איפה שלא סולחים, זה כשלא מספרים על פשיטת רגל, עכשיו תשאלי אותי, איך לא מספרים על פשיטת רגל, איך מסתירים דבר כזה? את לא מאמינה, אפילו בקליניקה שלי התקלתי
נכון,
בזה.
נכון, אפשר להסתיר את זה, אני ראיתי את זה.
ומתוך כוונות טובות, לחסוך ממנו את הדאגה, או ממנה את הדאגה.
זה יסתדר, ואני עובד כן. על זה שזה יסתדר, ושזה לא יכאיב לזולת.
נכון, יש זוג נורא מקסים, שאני מדברת עליו בספר, פנסיונרים, שניהם, שהוא נקלע לקשיים, הוא לא פשט רגל, אבל הוא נקלע לקשיים מאוד גדולים, נאלץ למכור את העסק, ונאלץ למכור גם דירה שהייתה להם להשקעה. והודיע לה ביום אחד,
הוא רצה... והכל לבד, בלי לשתף אותה.
הכל לבד, הוא כלכלן, הוא זה שניהל את הכסף. למה להדאיג אותה בכלל? וכשהיא שמעה על זה, שהוא מכר את הדירה, ושהוא מכר את העסק, היא כל כך נפגעה. איך הוא מודיע לי דבר כזה ביום אחד? איך הוא לא מכין אותי? ומה זה למכור דירה? ואז החברות שלה גם שתפו לה את המוח, שצריך לבדוק את זה, ושמיד תעשה הסכם המון, שהוא לא יוכל לעשות דברים כאלה לבד. וכל מיני כאלה, הם היו כבר עם הסכם גירושין, ומשום מה הגיעו אליי, כי הם לא יכלו לממש אותו. לא הצליחו להגיע לשלב של לפרסם את הדירה, למכור אותה, וכל אחד להתפצל. וזה אחד הדברים הכי מרגשים, באמת, שנצליח לחבר זוגות, שבגלל שטויות, פתאום הצלחתי להראות לה, שיש לה בעל מדהים, שהוא באמת ניהל את זה בחוכמה. גם את זה שהייתה דירה להשקעה, שאפשר היה למכור אותה בשעת צרה. וגם את המחירה של העסק, וכמה שהוא רצה לגונן עליה, ולא מתוך כוונות רעות, נכון שהוא עשה טעות, אבל מכוונות טובות, והיא באמת יכולה לסמוך עליו. פתאום היא ראתה משהו אחר, וגם הוא ראה אותה, הוא פתאום מבין איך הוא פגם בה.
זה יפה, התחלנו עם סליחה, ואנחנו מסיימות עם סליחה.
מסיימות כבר?
כן, כן. אנחנו תכף צריכות לסיים, אבל תמיד כאילו לא מספיק הכסף, נכון? לא מספיק הזמן, לא מספיק כזה.
נכון.
אבל זה גם אופטימי מה שאת מציעה, שאת אומרת, אפשר לתקן.
נכון.
כמו שאפשר להפסיד כסף ואז להרוויח אותו בחזרה. וגם אפילו... אי אמון או סדקים באמון נכון. שנובעים לא מזדון, אלא מהתרחקות, מהחלטות לא נכון. אפשר להתקרב.
ממש.
התיקון שבהתקרבות.
נכון.
ולעשות את זה יחד.
ולעשות את זה יחד. ויש כללים לאינטימיות פיננסית, כמו לכל אינטימיות על גווניה השונים. ואם אני צריכה לזקק את זה למסר אחד, קודם כל תהיו חברים טובים אחד של השני. מעבר להיכרות, תהיו בעד... בן זוגכם, בת זוגכם, תהיו אכפתים, תהיו רגישים,
כן.
תרצו, ואחד ועוד אחד זה הרבה יותר משלוש, חבל, אתם מפסידים מלא כסף, ושותפות פיננסית, אני אגיד עוד מילה אחת, הוכחתי את זה בסקר שעשיתי לפני כתיבת הספר, ששיתוף פעולה פיננסי, לא רק שמגביר את צביעות הרצון מהקשר הזוגי, אלא גם יוצר תחושה של רווחה כלכלית. אז לעשות כסף, כאילו, מי לא רוצה רווחה כלכלית?
לעשות אהבה ולעשות כסף ביחד.
נכון, ואני רוצה להגיד לך שגם חיי אהבה משתפרים, כמו שהם ניזוקים כשיש קונפליקטים סביב כסף, ויש פערים סביב כסף, נפגע ויש על זה פרק גם בספר, גם חיי המיניות נפגעת, ולהפך.
ואהבה, לקשר גם למין, זה תחושה של שותפות. זה תחושה של שותפות, גם סביב כסף, וצריך להגיד את זה שכסף הוא אחד הגורמים הכי ככה מעיקים בתוך, בפרשות של זוגיות. כאילו זה ממש מגורמי ה...
נכון.
יש המון הבדלים בין אנשים בתפיסה על כסף. זה באמת ככה, אנחנו מביאים לתוך הבית...
נכון.
כל אחד עולם ומלוא.
וזה מאוד יקר להתגרש, חבל. אפשר לתקן באמת, ובאמת ליצור רווחה כלכלית. וגם כשמתגרשים נורא חשוב להתגרש יפה, כי גם זה חלק מהמודל שאנחנו מראים לילדים שלנו. ומלחמות סביב כסף בגירושים זה חד, הטראומות הכי קשות שמעבירים לילדים. אז גם החלטתם שזה לא מתאים, והחלטתם להתגרש, תעשו את זה יפה. גם סביב כסף, תהיו נדיבים אחד כלפי השני. ואני רוצה להגיד לך, שירלי, שקבענו שאת גם פותחת קלף רשת זמן.
אז יאללה, כן.
כי אני רוצה להגיד לך, הקלפים שלך, אני קניתי אותם מזמן, וכל יום כמעט, אלא אם כן אנחנו מאוד עייפים, אנחנו שואלים, אומרים תודה לפי הספר שלך והקלפים, ואני כל פעם מגלה על בן זוגי עוד דברים חדשים שלא הכרתי, למרות שאנחנו מדברים המון, ולא רק זה, כל פעם שחברים באים, אני שולפת את הקלפים, בוא נפתח קלף ונראה לאן שיחה תיקח. ואני ממש ממליצה, הם נהדרים, איזה שאלות מדהימות, ממקומות, את יודעת, כולנו רגילים להגיד תודה על מה שיש, ויש כמו סדרה קבועה של דברים, כשאני מדליקה נרות, אני אומרת תודה, די חוזרת על עצמי כל פעם, ופה יש כאלה תודות מגוונות ומעניינות.
תודה רבה, שמחת, ואני חושבת שזה קשור גם לעניין הזה של לחקור את החיים שלנו.
נכון.
להוציא דברים לאור, לא להשאיר את המידע הזה כמוס. גם את המידע על הדברים שיש להודות עליהם, גם את המידע על כסף, גם את המידע על ההיסטוריה הכספית שלי, גם את המידע על המשאלות שלי סביב כסף.
לגמרי, נכון. בוא נגדיל את האור. אז רגע, את בוחרת קלף או שאני אבחר לך?
לא, את תבחרי לי, את תבחרי לי.
אני בוחרת אקראית, כמו שבחרתי לי.
ככה, מעולה.
מה שיוצא אני מרוצה.
יאללה, מה שיוצא. נסיים, זה חדש, נסיים שאני עושה קלף.
תודה על אומץ לוותר על משאלה, לחשב חלום מחדש.
אופה.
וואי, זה מושג יפה, לחשב חלום מחדש.
כן, אני, יש לי מושג כזה. זה שאלה נהדרת, זאת אומרת, היא מעניינת. אני חושבת, עשיתי, היו לי, התגרשתי, והתחתנתי שוב, אוקיי, אז האומץ להגיד, זה לא היה נכון, אני מפרקת קשר, זה דבר קשה לעשות. אבל אני חושבת, דווקא מקצועית, אני התחלתי את הדרך עם קריירה מוזיקלית, והוצאתי תקליט, והייתי כזאת זמרת, והופעות, וככה, את החיים של שואו ביזנס, והרגשתי שלאישיות שלי לאורך זמן זה לא יתאים, לא התלות בקהל, ולא הפומביות, וגם היה לי המון המון צורך להעמיק לתוך הבנת נפש האדם, אז אני חושבת שהיה שם מין fade out, fade in כזה, של למצוא, להעמיק יותר ויותר לתוך העולם של הפסיכולוגיה, ולוותר על החלום לחיות חיים של זמרת ומוזיקאית, אבל בסוף לא לגמרי ויתרתי, כי זה חזר כאילו בדרך יותר נכונה לי. אני עדיין שערה. כן,
גם אפשר. וגם, משלבת בדיוק, גם בדיוק. וגם.
אפשר, אפשר
למצוא. מקסים.
תודה רבה לחיים.
לרווחה
נפשית, כלכלית.
וואי, באתי מתוך כוונה ליהנות, וממש נהניתי.
איזה
תודה.
כיף, גם אני.